קניתי, וכנראה באופן לא מודע קניתי את זה, כאילו התלהבתי על זה, קניתי את זה. ושאלתי את עצמי, איזה קטע, כאילו, למה קניתי את זה? כאילו, מה אהבתי בזה? ונראה לי שהשהייה במקום של צער, כאב, השכינה, הוא מקום מאוד מאוד קשה. קשה לנו להיות בתוך צער, קשה לנו להיות בתוך כאב. שלום. קשה לנו להיות בתוך צער, קשה לנו להיות בתוך כאב, קשה לנו להיות בתוך מקום חשוך, 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 חשוך כזה. ואופי הימים האלה, זה האופי שלהם. הימים האלה הם ימים שאנחנו בעצם אמורים, כאילו, מה שנקרא, בפקודה, להיות עצובים. ואם יש לי דברים שמחים בימים האלה, אז לא אשמח, כאילו. ואם בא לי לעשות משהו שנעים, אז כאילו, אז בפקודה, אז מילא ושמחת בחגיך, שגם זה לא פשוט. גם על זה יש מלא יצר הרע. אבל להיות עצובים, ועוד יותר שבאמת בעתיד, 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 הימים האלה אמורים להפוך להיות לססון ולשמחה. אז בואו נדלג על זה. בואו נעבור את הקטע הזה של הבאסה. ונהיה בשמח, ונהיה בפוטנציאל. למה להיות כל הזמן בכבד הזה? ואחרי שנה שלמה שאתם לומדות כאן, אני בטוחה שנקודת המבט היא באמת ההסתכלות על העתיד, העתיד הגדול, העתיד הגבוה, העתיד הראוי. לא המקום כזה. ובאמת הרבה מאוד שנים הייתי עסוקה בהתנגדות לזה, בכאב של זה, בלא לאהוב את זה, בלחכות שזה יעבור. אני ממש זוכרת שהייתי ילדה קטנה, זה לא סיפורים על חיי, תכף אני מגיעה לשיעור, אני רק עושה הקדמה קטנה. אז כשהייתי ילדה ממש היה נגמר הצום, והייתי מרגישה הקלה לא רגילה. וואי, סוף סוף זה נגמר, מעבר לזה שאסור לעשות שום דבר. אבא שלי הוא ממצרים, ואני שמתי לב, אולי זה לא נכון. יכול להיות שגם בקהילות אשכנז זה ככה, אבל אבא שלי, כאילו זה בא יותר מהצד של אבא שלי, לכן אני אומרת, יכול להיות שזה ככה גם במקומות אחרים. לכולם קשה, אפילו אשכנזים זה 3 שבועות, נכון? ותשעת הימים זה יותר חמור, אבל עדיין זה כאילו כל 3 שבועות, אצל ספרדי זה רק שבוע שחל בו, אבל אצל אבא שלי היה דבר כזה שרק נכנס 3 השבועות, אסור לך לחיות פחות או יותר, לא מחליטים כלום, לא עושים כלום בקושי, כאילו, לא, 3 השבועות, לא, 3 השבועות, לא, שום דבר, לא לזוז, כאילו משהו כבד כזה, אין חיים, אל תחליטו כלום, אל תחשבו כלום, אל תתלבטו כלום, כאילו לא תהיה ברכה בזה ברמות, אתם מכירות את זה? זה כאילו איזה משהו כזה שרובץ, ואתה אומר, טוב, לא משנה, נחליט אחרי, נעשה אחרי, נחשוב אחרי, זה לא הזמן, כאילו, באמת, אנחנו מסוג של אבלות. וכשנמצאים בתוך האווירה הזאת, אז צריך לנסות להבין למה זה קיים. והרבה הלכתי עם השאלה הזאת, למה זה קיים, ואיך באמת אפשר להבין את עומק הימים האלה ואולי את הסוד המשובח שלהם, ואיך אפשר להשתמש בזה. ולימים, מן הסתם אתם יודעות, אני מתעסקת עם המון המון כאבים דווקא מתוך המקום הזה, כי אני חושבת שגם בתוך הכאב יש את הבשורה שלנו ושיש את הבשורה של עם ישראל, אבל אולי זה קצת הסוף, אז נתחיל מההתחלה. אז לפני, אני לא יודעת, אולי יותר מעשור, נתקלתי במאמר של הרב דסלר, ביקשו שאני אעביר שיעור על הימים האלה, וזה היה כמו להגיד לי, בואי תדברי על מה שאת הכי לא אוהבת בעולם, למה לדבר על זה? בואו נדבר על דברים שמחים, אופטימיים, כיפים, למה לדבר על משהו עצום? ובאמת, באמת, באמת, שנתקלתי במאמר הזה, הרגשתי שקיבלתי תשובה לא רק לתשעת הימים ולתשעה באב, אלא בעצם לכל השנה כולה, ועל בעצם מה שחסר לנו בפנים בפנים. אז המאמר הזה, מה שמצולם לכם, זה בעצם קטע, שיש קטע אחד שהורדתי, אז אני אסביר אותו בעל פה, כי הוא פשוט זה מאמר יחסית ארוך, אז הורדתי את הקטע הזה, ואני אסביר אותו בעל פה, ואז נקרא מבפנים. אז בעצם, הרב דסלר אומר ככה, יש 2 תכסיסים ליצר הרע, אוקיי? יצר הרע, יש לי 2 דרכים לעבוד עלינו או לדבר אלינו, בסדר? תכסיס אחד, זה כאילו, או יותר נכין, 2 דרכים יש ליצר הרע. אחד על ידי תכסיסים, ואחד, מה הבאת לי? וואו, תודה רבה. זה שני תכסיסים, שני דרכים יש ליצר הרע. שמישהו רוצים להפיל אותו בפח, כן? יודעים שיצר הרע זה כוח, וזה כוח שנמצא בתוכנו, אם אנחנו נפנים את הכוח למקום טוב וטוב, אבל כשהוא לוקח אותנו למקום הפחות חזק, הפחות רציני, אז מה בעצם קורה שם? אז יש דרך חיצונית. למשל, ניקח דוגמה, מישהי שלא קמה בבוקר, בשעה שהיא רוצה, יש לה כל מיני תכסיסים. מזה שהחברה תשפוך עליה מים, ועד, לא יודעת מה, שיעירו אותה, חמש פעמים שהשעון יצפצף, כל מיני תכסיסים. מה התכסיסים האלה בעצם עושים? התכסיסים האלה בעצם מדברים על זה, שיש איזושהי נקודה בתוכנו שרוצה להתעורר, באמת היא רוצה, אבל בגלל שיצר הרע משכיב אותי חזרה במיטה, אז אני כאילו נופלת לשם שוב. אז מה אנחנו עושים כנגד היצר? הוא מוצאים כל מיני תחבולות, תשפחי עליי מים, כי הרצון הפנימי שלי זה שאני אקום. אני אשים שעון, אני אביא לעצמי פרסים, אני אעשה משהו כדי שאני אגיע לדבר הזה שקוראים לו לקום בבוקר. זה דרך שנקראת דרך חיצונית ליצר. ויש דרך פנימית. מה זה הדרך הפנימית? מה דעתכם? מה זה הדרך הפנימית? מה זה אומר, נגיד?
להתעמת איתו,
לדבר איתו, לראות בעצם מה הגורם, במקום להיות במאבק מול היצר. אני אעשה רק לחשוב, רגע, למה כל כך קשה לי לקום בבוקר? אולי יש משהו שאני לא אוהבת בבוקר? אולי אני מרגישה שאני לא מוצלחת בכלל, וכל פעם שאני קמה אני נזכרת בזה. אולי יש לי איזשהו קושי יותר פנימי, נכון? אנחנו מנסים להבין מה באמת הגורם. כי אם אני לא מצליחה, אומרים, סיפרו לי בשבת, אני סיפר לי אולי הבן שלי, שהיה לזה חבר בישיבה לפני הרבה שנים, שהוא פשוט לא היה מצליח לקום בבוקר באמת, לרמה שהוא לא זכר שאירו אותו, היו כבר סימנים כחולים על הגוף, ולא, כאילו, הם מאירים אותו, זורקים אותו, שמים אותו על הרצפה, בן אדם לא קם. אני לא יודע, זה פתולוגי, זה לא שמעתי על זה, זה היה הפעם ראשונה ששמעתי על זה, אבל זה באמת קיצוני. אבל רוב בני האדם, שיש להם רצון והם רוצים לעשות אותו, אם הוא לא בא לידי ביטוי, אז משהו חוסם את זה, נכון? אז יש את הדרך החיצונית, שהיא בדרך כלל יכולה מאוד לעזור דרך אגב. הדרך החיצונית הרבה פעמים עוזרת לנו כאילו לעשות את הצעד הנוסף שרצינו. אבל באמת, כמו שאומר הרמח"ל, יש גם התבוננות לאורך הדרך. יש גם התבוננות פנימית, שאדם רוצה להתבונן ולראות, כן, מה הנקודה הפנימית שמנחה אותו, בסדר? אז, או מה הסיבה, או מה ייתן לי תשובה ניצחת מול יצר הרע, אוקיי? אז אברהם אבינו השתמש בשניהם. הוא השתמש בשתי הצורות, ומסופר על זה שהוא קם בבוקר, כן, במאמר שכבר שאני מתחילה את המאמר של הרב דסלר, הוא קם בבוקר, והיה מאוד מאוד רצה לעשות את רצון השם וללכת לעקוד את הבן שלו, ואז הגיע יצר הרע שמציירים אותו במדרש כמשהו חיצוני, בסדר? הוא אומר לו, מה אתה קם כל כך מוקדם בבוקר, תתעכב, ואמר לו, בשמה אתה עושה את זה, ותסתכל על הבן שלך, ותחשוב על שרה, ואמר לו כל מיני דברים, והוא כל הזמן, כן, דחה אותו בכל מיני צורות, בסדר? זה דרך, כמו שאמרנו, זו דרך חיצונית. אבל היו דברים כן, שאברהם אבינו, הבין שאין אפשרות להשתמש באופן חיצוני, שהדרך הזאת של להזיז ולהסיד, כן, באופן חיצוני לא יעזור כדי לבטל או לשחרר או למנוע ממני ליפול בעצת היצר. אז תסתכלו איפה שכתוב מספר 1, נתחיל לקרוא את המאמר, כי הוא מתחיל מכאן כשהרב דסלר מדבר על מה זה בחייה של חינם. ברם ישנם דברים שאי אפשר להשתמש בהם בדרך חיצונית כנל, כמו שהסברנו עכשיו. אלא יש צורך להתרומם ולהגיע לפנימיות הדברים ולהתרכז בנקודת האמת, כי רק בדרך זו אפשר להגיע למטרה המיוחדת. אחד מהם היא גאולת השכינה מגלותה. אחד מהדברים שאי אפשר לעשות בדרך חיצונית, מה הכוונה בדרך חיצונית? אי אפשר לפתור את הבעיה שתכף נראה מהי, של גאולת השכינה מגלותה דרך פטנטים, תכסיסים, דרך כאילו בו, כן, כמו שאמרתי לכם על התמונה, אני אקנה תמונה ואני אשמח. יש דברים שלא ירפו את הדבר הזה, וצריך לנסות להתחיל להתבונן מה כן, בסדר? אבל זה אי אפשר דרך חיצונית. שהיא תחליט בתוכן אבן תשעה באב, כפי שיבואר לאלן בעזרת השם. שימו לב, הרב דסלר כתב את זה לפני הרבה הרבה שנים, אבל זה מרגיש כל כך כל כך רלוונטי. אז אתם בכיתם בחייה של חינם, לפיכך אקבע לכם בחייה לדורות. מה זה בחייה של חינם? תנו לי דוגמה של בכי בחינם. מתי בן אדם בוכה לחינם? יש דבר כזה? לבכות סתם?
כן.
מתי?
מה
זה אומר? פספסתי את האוטובוס ואז אני בוכה.
זה משהו שהוא כאילו
שבוע,
זה לא
יהיה כאילו,
בסדר, זה קורה משהו.
זאת אומרת, זה לא על משהו כאילו רציני מדי, איזה רדוד כזה? כי באותו רגע זה בא סלסתי את האוטובוס תחלה. דווקא
זה
למרות חמר
להם, אני חושב שקפיות רע על שיש לבן אדם הכל ותמיד זה אין לי, זה אין לי, זה אין לי, הוא פשוט בוכה סתם
כי מה?
ברוך השם יש לו
הכל. אז יש לו הכל, אז למה הוא בוכה?
בסדר, זה הכל במובן הבסיסי וה...
כאילו של עכשיו?
כן.
אוקיי, מה עוד אומר?
שבחינם זה כאילו משהו על אני הפרטי שלי.
שמה?
כאילו כמו האוטובוס, אבל אני בוכה כי אני הפסדתי, כאילו זה משהו כאילו...
אז סתם? כאילו חינם זה נשמע סתם, נכון? חינם זה כאילו...
זה גם, זה נשמע כאילו בגלל המשפט עצמו שכאילו אתם חייבים בחייה סתם, כאילו בחייה לחינם, כאילו בגלל זה אני אקבל לכם בחייה לדורות, אז כאילו בגלל זה גם נשמע לי נשמע שכאילו הוא עכשיו הוא קריטי ועוד כמה זמן זה לא...
מעניין.
כאילו, לא יודע, חורבן כאילו, זה לא היה עכשיו, אבל עדיין כאילו זה...
יפה. אז שאנחנו אומרים, אתם בחיתם בחייה של חינם, חינם זה כאילו, נכון, בלי תמורה, בלי בסיס. חינם זה אומר בלי בסיס. בלי בסיס שיש באמת סיבה לבכי הזה, כן? שאין לו הצדקה. זה בחינם. הרי כאילו חינם, כשנותנים כסף, אז אומרים, הנה, מוצדק להציע לדבר הזה כך וכך. כאילו זה לא מוצדק. בואו נמשיך לקרוא, אוקיי? בחייה לבחייה. הינה ביטוי לצער פנימי. זאת אומרת, מה זה בכי? שאדם בוכה, למרות שאנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו רואים יותר ילדים בוכים, אבל גם אנחנו, נשות ישראל, טובות בזה, ממש. אז כשקשה לנו, אנחנו, כן, עולה לנו צער פנימי, וזה מתבטא לפעמים בצורות שונות, אבל יש צורה של בכי, אוקיי? מהי בכייה של חינם? איננה נובעת אלא מחוסר ביטחון. כשעמדו בני ישראל על גבול ארץ הקדושה, הארץ הקדושה, סרבו להיכנס באומרם, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? למה הקדוש ברוך הוא בכלל הביא אותנו לפה? מה, בשביל למות עכשיו? עכשיו בואו ננסה להיזכר איזה זיכרון קצר יש לעם ישראל. היינו במצרים, עם של עבדים, פחות או יותר במושגים שאנחנו מסוגלים להבין, הם היו בשואה, בסדר? שואת מצרים. שמו תינוקות בין הלבנים, שחטו אנשים יום יום, אנשים מתו מרעב, אנשים עבדו קשה. מצרים נשמע כמו סיפור יפה כזה של אקסודוס, אבל באמת באמת זה היה סיפור זוועה, והמון מהמדרשים כשלומדים על מדרשי מצרים זה היה מזעזע ברמות. לא היה להם מה לאכול, הם היו רעבים, הם היו שפופים, לא היה להם כוח לחיי משפחה, הם פשוט היו שואה. תחשבו שואה רק במצרים, עם ערבים ולא עם נאצים, זה הכל. כל ההבדל, לא היו תאי גזים, היו משחטות אחרות, בכל מקרה נורא והיום, בסדר? עם ישראל קורא לו נס, הם משוועים אל הקדוש ברוך הוא, מתחננים שיציל אותם מהדבר הנורא הזה, והוא מוציא אותם. הוא מוציא אותם ממצרים. הוא לוקח את עם ישראל ומוציא אותם באשכרה מהדבר הנורא הזה. תחשבו, אם היה קורה דבר כזה בשואה, פשוט יום אחד, כולם יוצאים מאירופה ומגיעים, בעזרת השם בסוף, כן? אבל לארץ ישראל. איזה דבר מטורף זה. איזה כיף זה. ואז מגיעים עם ישראל ואומרים ככה, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת, לנפול בחרב? מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא הזה, הוא לא נורמלי. שמה הוא הביא אותנו לכאן? בשביל שנמות? בשביל זה הוציא אותנו ממצרים? מה אתם שומעות בשאלה הזאת? מה זה השאלה הזאת? מה הוא הביא אותנו לפה? לפה בחיים? מה זה? כאילו, כשאני, נגיד, הולכים לטיול עם הבית ספר או עם המדרשה, לא משנה. למה הביא אותנו פה בכלל? וואי, הכל פה מכוער, הכל פה מזעזע, הכל פה נורא. מה, הביא אותנו פה לזה? שלא נוכל לאכול? באנו להרעיב אותנו? זה שנת רעב, לא משנה, כל אחד זה היה. מה אתם שומעות שם ברקע? איזה תכונה זאת?
הופיע אותו.
זה כאילו לא הגיוני. כן, בשביל זה, כן, מכירות את הדיונים האלה, כן, בשביל זה הקדוש ברוך הוא קם בבוקר בשביל להפיל אותנו בחיים. זה כאילו לא, מה נשמע? מה זה הדבר הזה? כמובן שאנחנו לא אומרים את זה בחוסר הבנה, כי אנחנו מאוד יכולים להבין את כפיות הטובה הזו לצערנו, אבל אנחנו כן מתפלאים. איך זה מסתדר עם ההיגיון? שכמו שאמרת, יש כל כך הרבה טוב, אבל אנחנו פשוט לא מצליחים לראות את זה. אנחנו ממש רואים את המקום הכי גרוע שיכול להיות. מילא אומרים, וואי, אין לנו מושג מה אנחנו עושים פה. לא. אלוקים הוציא אותנו בשביל להשחיז אותנו בסכין. בשביל זה הוציא אותנו. כן? בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זה באשכרה, למה זה נקרא כפיות טובה? מכירות את זה שמישהי דואגת לכם ואתם פשוט חושבות שהיא לא, ואז, כן, או לא יודעת, ההורים לפעמים, כן, הם מרוב דאגה, לפעמים הדאגה שלהם נראית לנו מוגזמת, או, ואנחנו כאילו מגיבים באופן לא מותאם. אתמול סיפרה לי מישהי שהבת שלה יחסית מבוגרת, לא קטנה, כאילו, יותר קרובה לגיל שלי מאשר לגיל שלכם, אז האימא, לצערנו הבת לא מרגישה טוב כבר הרבה מאוד זמן, ואפילו באיזשהו חשש שזה מחלה קצת יותר רצינית, והאימא באה לעזור לה. וכמובן שאנחנו לא שופטים, אבל הילדה הזו, האימא התחילה לסדר, והיא אמרה, מה אני אסדר? את יודעת שאני לא צריכה שתסדרי, את לא צריכה כלום, את לא צריכה לסדר. וסתם היא שיתפה אותי בקטע הזה, ואמרתי, וואו, איזה דבר זה. כאילו בסוף, כן, האמא רוצה לעזור לבת שלה. הבת שלה מן הסתם רוצה את העזרה הזאת, אבל כאילו באוטומט, כן? לפעמים אנחנו אומרים כל כך לא מה שאנחנו מתכוונים, בסוף כמובן שכל יסתדר, אבל התחושה הרבה מאוד פעמים שכשאנחנו מקבלים איזושהי טובה, אנחנו לא רק שלא מכירים בטובה הזאת, שזה משמעות הכרת הטוב, אלא אנחנו אפילו מתרגמים את זה, שזה מה שקורה פה, לרעתנו. זאת אומרת, לא בשנאת השם אותנו, כן? הוציאנו ממצרים, כן? לנפול בחרב, כן? ביד האמורי, להשמידנו. הוא שונא אותנו, הוא רוצה להפיל אותנו, ואפילו הוא רוצה להשמיד אותנו, אוקיי? ותכף נראה כמה הדבר הזה, לצערנו, כן? בעזרת השם זה הולך ומתרחק, אבל הוא לא כל כך רחוק מאיך שאנחנו לפעמים מרגישים גם ביום יום שלנו. וכתב על זה הספורנו, בשנאת השם אותנו, על מה שעבדנו אקום במצרים, לתת אותנו ביד האמורי, שאף על פי שיש לאל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם, ייתן אותנו בידם להינקם. אומר הספורנו, שתי פירושים על שני חלקי הפסוק, החלק הראשון, על מה השם שונא אותנו שעבדנו עבודת כוכבים, זאת אומרת כמו עונש, עבדתם עבודת כוכבים, עכשיו כן? אנחנו הולכים להשמיד אתכם. פשוט העברנו אתכם ממצרים להיות מושמדים ולהיות מושמדים בארץ. והחלק השני, שהוא אומר, בשנאת השם אותנו, על מה שעבדנו אקום במצרים, לתת אותנו ביד האמורי, שאף על פי שיש לי אל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם. זאת אומרת, הוא יכול, הקדוש ברוך הוא יכול לחלות אותם. זה שהוא לא קילה אותם, כן? הנקמה תהיה דרכם. הרי שלכאורה בחייתם הייתה בחייה של תשובה ויראת שמיים. תגידו, מה? הם בסך הכל, מה הם אמרו? יש פה משהו שכנראה חטאנו עליו, ואנחנו משלמים עכשיו את המחיר. וזה בגלל שנאת השם אותנו, הוא כנראה עבדנו עבודת כוכבים, והוא משמיד אותנו דרך האמורים. לכאורה זה בחייה של תשובה. כנראה בטעות שלנו. אך מהרמומיות היצר היה להפך את מחשבתם ולערב בה שמץ של חיסרון ביטחון, חסרון ביטחון, ולהצמיחו עד כדי כי חזק הוא ממנו. וידוע פירושו על פי חז"ל של רש"י, הוא פגם זה בביטחון שהוא חסרון, חיסרון בפנימיות, בדבקות בהשם יתברך, אי אפשר היה לתקנו אלא בקביעת בחייה לדור. אז לכאורה נראה בהתחלה שזה סיפור של חוסר ביטחון, של תשובה. הייתה בעיה גדולה, הנה אנחנו משלמים את המחיר. אבל בעצם יצר הרע הכניס שם איזה אלמנט של להגיד שזה בגלל שאלוקים שונא אותנו. אם אדם חוזר בתשובה, הוא מבין שהוא טעה. אז הוא אומר, איך הייתי רוצה לחזור לאבא שבשמיים, לעשות כמו שהוא רוצה, והנה אני חוזר בתשובה, וריבונו של עולם תרחם עלינו, שלא תיתן אותנו ביד אויבינו, אנחנו העם שלך, אנחנו טעינו, אנחנו רוצים אחרת, מנגינה אחרת. מה הם אומרים? בשנאת השם אותנו. זאת אומרת, רק בגלל שאלוקים שונא אותנו. ואז יש פה שמץ של חוסר ביטחון. ומה? מה זה חוסר הביטחון הזה? בואו ננסה להבין מה זה החוסר ביטחון הזה, כי זה הבסיס לכל התודעה המאוד מאוד מאוד יקרה שיכולה להיוולד לנו מהיום הזה. מה זה החוסר ביטחון הזה? אתם אומרים, זה קרה לי. מכירות את זה? קורה לכם משהו שמות, איש, מה אתם אומרות? שקורה משהו שלא לסביעות רצונכם? או שכל הזמן הכל לסביעות רצונכם? מה אתם אומרות? שמשהו לא מסתדר כמו שאני רוצה. מה אני אומרת? או לפעמים מישהי אומרת, כנראה שעשיתי משהו לא בסדר. כן? יש לנו חשבונות מאוד מעניינים בראש שלנו. זה בגלל זה, שבגלל זה, אולי כי זה, אולי כי זה. כן? ויש פעמים של כאילו, למה הוא עושה לי את זה? מה הוא עושה ממני? ואם היינו מבינים כמה ריבונו של עולם אוהב אותנו, הלוואי שנבין את זה, שנבין את זה בחוש, לא רק בידע, זה לא יכול להיות. זה כמו להגיד שנגיד, כן, בטעות שכחו אותך מחוץ לבית והדלת נעולה ואת לא יכולה להיכנס, ואת תגידי, ידעתי שההורים שלי שונאים אותי. מה? מה נשמע? למה שתגידי דבר כזה? ברור שלא. זה ברור שלא. כן? מצבים מאוד קיצוניים שברוך השם, בעזרת השם, אני מקווה שאתם לא נמצאות בכלל במפגש עם דבר כזה. לפעמים יש מקרים שהם של חולי וקשיים וצער, אבל ברור, ברור, ברור שבעומק הורה אוהב את הילד שלו, אפילו ניקח את עולם החי באינסטינקט, חיה אוהבת את הילדים שלה. או איך אומרים את זה? לא ילדים, איך אומרים? את הגורים שלה, את המשהו שלה, כן? זה טבע. ואז מול ריבונו של עולם, בורי עולם, זה שהביאו אותנו כאן, אנחנו אומרים, בשנאתו אותנו בטוח שונא אותי. עם הדלת נעולה, שונאים אותי בדוק, עכשיו זה מוכח. ההורה יפתח את הדלת עם עיניים טרוטות ויגיד, וואו, הייתי בטוח שאת בבית. אוי, איזה עצוב שנשארת בחוץ. בואי תכנסי פנימה. אבל אם אני בטוחה ומשוכנעת שריבונו של עולם שונא אותי, או שההורה שונא אותי, אז כל דבר מתורגם באופן מעוות לחלוטין, וזה מה שקורה, שהוא אומר, חסרון בפנימיות של מים, דיברנו על צורה להילחם ביצר הזה, אז זה חסרון בפנימיות, בדבקות בהשם יתברך, אי אפשר לתקן בקביעת בחייה לדורות, אלא בקביעת בחייה לדורות. זאת אומרת, מה זה בחייה לדורות? זה משהו שכל כך חסר, מה זה בחייה לדורות במושג? בחייה לדורות שמשתמשים במושג הזה, זה שלוקחים משהו ואומרים, וואי, זה בחייה לדורות, זה, אנחנו נצטער על זה, מה שנקרא, כל החיים. למשל, אם בונים בניין, ולא עושים צנרת כמו שצריך, אז זאת בחייה לדורות. כי כדי לשנות את זה, צריך להרים בעלת אותו, עוד פעם צריך כאילו להרוס מהיסוד. אז כשאומרים בחייה לדורות, זה משהו שאני מאוד מתקשה לסדר אותו. הוא משהו שהוא באמת נצרב לא נכון, וכדי לשקם אותו צריך לעשות מה שנקרא ריאורגניזציה לסיטואציה. גלות השכינה, וכך הוא ביאור העניין על עמקותו. שימו לב, אנחנו הולכים לצלול לתוך תשובה שנותנת תשובה עמוקה, עמוקה, עמוקה ליסודות הכאב. בסדר? וכך הוא ביאור העניין על עמקותו, הכרת השם בפנים הלב היא השראת השכינה בישראל. כאומרם ז"ל, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אפילו בהיות האדם בהסתר גדול, במצב של טומאה ממש, אין פוסק ממנו הניצוץ הקדוש הפנימי, החבוי בתוך ליבם של ישראל, מי שהייתה השנה בשיעורים שלנו, אז אתם מבינות על איזה ניצוץ הרב דסלר מדבר, וגם מי שלא יכולה להבין בקלות על איזה ניצוץ הרב דסלר מדבר, גם כשהמעשים שלי חיצונית נראים מזעזע, בתוך, תוך, 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 פנים, 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 פנים הלב, או פנים, פנים האדם, שוכן ניצוץ אלוקי. עכשיו בימים המטורללים האלה שאנחנו בעצם, בעצם, בעצם מבררים את הסוגיה הזאת, אנחנו יכולים לפגוש באופן חיצוני, אני מקווה שאתם לא כל כך מצויות ברשת, גם אני מקווה שאני לא מצויה ברשת, אבל ככה שמעתי, הבת שלי אמרה לי שיש איזה סרטון שירת, היא אמרה לי, אל תראי את זה, את סתם תפקי, אל תראי את זה. אמרתי לה, טוב, מה יש שם? אמרתי, לא יודעת, יש שם איזה משהו שמישהו מתווכח עם איזה מישהי, ויש איזה אוטו, ולא יודעת, קיצור משהו כזה עם אוטו כזה שפגע, כאילו בתוך המאבק לכאורה של, שבינינו, שבעצם אין שום מאבק, ואנחנו צריכים לדעת את זה שאין בינינו מאבק, אבל באופן חיצוני זה מצטייר כמלחמה. בסדר? בתוך תוך תוך פנים 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 הלב של כולם, גם עם המעשים, מעשים נראים מזעזע ומפתיעים כל פעם מחדש, ובטח על עצמנו נאמר שגם לפעמים שיש מעשים שהם לא מתכתבים באמת עם מי שאני רוצה להיות, בסוף יש ניצוץ מאוד 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 חזק בתוך ליבם של ישראל, כי דבר זה נכלל בהבטחת השם, זאת הבטחה, לא מעשים ולא געלתים לכל אותם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא מואס בנו לעולם. אך על ידי עבירות וחטאים והתקרבות לטומאה יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה הקדושה שבליבו ובין האני שלו. בסדר? הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר על זה, שאנחנו בעצם, כן, הרבה פעמים יכולים להיפגש עם מציאות חיצונית הפוכה, אני לא מדברת רק על עבירות, על סינה, על קינה, על תחרות, על דברים שזה לא נראה כזה חצי אנושי, כן? אז האדם בעצם יוצר מין חומה בין האני האמיתי שלו, שזה ערך אלוקי עליון, שזה ניצוץ אלוקי, שזה, כן? חלק אלוקה ממעל, על ידי עבירות וחטאים, התקרבות לטומאה יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה הקדושה שבליבו ובין האני שלו, ועל ידי זה נופל הניצוץ הקדוש לתוך הטומאה, ואינו מסוגל עוד להאיר לנשמתו ברמה כזאת שלפעמים, וזה מאוד 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 מפחיד, זה מאוד מאוד קרוב לאבדון. כי לפעמים כשאנחנו כל כך, זה עניין של בחירה בעולם הזה, כשאנחנו מתכחשים כל כך למהות שלנו, לפעמים זה נראה כאילו אין כבר את הניצוץ הזה. עד כדי כך שהניצוץ הזה כבר לא יכול להאיר את הנשמה, כאילו נגמר עוד מעט השמן של הנר הזה. וזה עניין שכינתה בגלותה. כשהשכינה בגלות, הניצוץ הזה מאוד קשה לו להאיר. כשהנקודה הפנימית של האדם אינה גלויה ומהירה, אלא חבויה וחשוכה. וכשחשוך, קשה לראות את המקום הזה, זה נורא נורא עצוב. יש גלות השכינה של הפרט, בחינת הנקודה הפנימית של היחיד, שזה קצת דיברנו השנה, ויש גלות השכינה של הכלל, כשהאומה בכללותה דוחה את הניצוץ הקדוש על ידי חומריות והמארצות שהשם ירחם עלינו, אנחנו רואים צורות של כאילו זה יש צדדים שזה נראה שזה הולך לאיבוד, חס וחלילה. זהו המצב הגרוע ביותר שאפשר לאדם להימצא בו, שכמעט וניתק טיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושה. והרי הוא קרוב לאבדון רוחני חס ושלום. כשהמצב זה מתפשט באומה, הרי זה מצב של חורבן חס ושלום, שזה מה שראים בחורבן בית השני, חס ושלום, בחורבן הבית השני. אין, כן, בית חרוב וחרבת, היה דם על הרצפה, נשפך דם בכניסה, באמת גם את המדרשים האלה קשה מאוד, קשה מאוד להכיל ולקרוא, אבל באמת נורא, נורא, נורא ביום. אין בכלל, אי אפשר לתאר איזה שנאה. הסיפור שקמת ובר קמת זה, זה, זה רק צורה מסוימת. שזה, מספרים את זה בכל הסוך חכמנו, זה נשמע סביר, אבל באמת, באמת, זה המזעזע. זה, זה הסיפור אחד מיני מיליון של שנאה, של קנאה, של תחרות. וזה היה מזעזע מאוד. וזה חורבן. אך מי שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו, הוא מצטער על אי יכולתו להידבק באשם יתברך כדווי, ועל חורבן בית המקדש שבלב, ויגדל צערו עד כדי בכי. הרי זה כבר תיקון לגלות השכינה שבלבו. אומר הרב דסלר משהו מטורף. הוא אומר, איך אני ארגיש, וואי, אין לנו זמן ואני רוצה לסיים את זה, איך אני ארגיש את הדבר הזה של תשעת הימים? אז התחלתי, תשעת הימים של חורבן בית המקדש, שהתחלתי לספר לכם בהתחלה, כשהייתי ילדה כך וכך, אז הייתי גם בבני עקיבא. ובבני עקיבא, אני אומרת לזכות המדריכים הנהדרים שהיו לי, סיפרו לנו סיפור. והסיפור, אני אומרת לכם אותו בתקציר, כי אין לנו זמן, אבל הסיפור סיפר על איזה, בן אדם אחד שהיה באיזה יישוב אחד, וביישוב הזה הייתה כנראה איזושהי תקלה, הוא קם בבוקר, וקם בלי ידיים ורגליים, ופשוט נשרו לו, בסדר, סיפור מומצא לחלוטין, לא להיבהל, נשרו לו ידיים ורגליים, ואז הם סיפרו שאחר כך הוא הולך לרופא, והרופא אמר, בחיים לא ראיתי דבר כזה, אבל למחרת בבוקר קמו, וראו שגם אשתו ככה, ואחר כך הילדים, ואחר כך כל היישוב, אני מתקטרת את זה, זה הרבה יותר מפחיד, סיפור ממש מטלטל, טוב? ואז אמרו, שהמקום הזה גידרו אותו ואמרו אף אחד לא יוצא, אף אחד לא בא, הכל ישלחו אליכם, למה אתם יש לכם קורונה, יש לכם מחלה מדבקת מפחידה, אי אפשר להתקרב אליכם. ואז הם סיפרו שבעצם היה איזה איש אחד שממש שמע שיש איזה מקום אחרי דורות שאין להם ידיים ורגליים, והם למדו להסתדר פצצה, היה להם מכונות מיוחדות שרק היו להם, היה להם מסעיות מיוחדות ודברים מסוימים, כך שבאמת הם הצליחו להתקיים ולאפות בלי ידיים ורגליים. הם עזרו אחד לשני, מצאו את הדרכים, רחבו אחד על השני, הרבבו קמח בעזרת המפרקים. בקיצור, עשו משהו באמת מיוחד. ומישהו אחד מאוד מאוד סקרן, רצה ללכת לראות, אמרו לו, מה פתאום, אל תלך לראות, זה מסוכן מאוד 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 מאוד, אל תלך לשם. ובכל זאת רצה, לבש מיגון, שם חליפת קורונה ונכנס והסתכל על האנשים. הוא רואה שמסתכלים עליו, הם לא מבינים מה הולך איתו. הוא מסתכל, הוא אומר, וואי, וואו, תראו לי איך אתם עושים לחם, תראו לי איך אתם עושים את זה, תראו לי איך... ואז הם אומרים לו, תגיד, אבל איך אתה מסתדר? הוא אומר, מה זאת אומרת? איך אתה מסתדר? מה זה הדברים האלה שיש לך? למה אתה עושה? זה הרבה יותר נוח להיות על הקלנויות שלנו, זה הרבה יותר שווה, הרבה יותר מהר. איך אתה מסתדר? זה נורא מעייף ללכת וכו' וכו'. זה היה משל נורא חמוד של המדריכים שלי, אמר לזכותם, להסביר כמה אנחנו חושבים במציאות של החיים החסרה שלנו, כמה אנחנו חושבים שאנחנו באמת מסתדרים לבית מקדש. אנחנו באמת לא מסתדרים, אנחנו לא יודעים שאנחנו לא מסתדרים. ואז מה קורה? במציאות של החיים, באמת, כמה אנחנו חולמים על הבית הגדול והקדוש הזה, כשאנחנו אומרים את זה, כן? אנחנו חולמים על משהו, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים את המשהו הזה, אז הבן אדם עם הרגליים ניסה להסביר להם שבלי רגליים זה לא אטרקציה, אבל הוא לא הצליח, כאילו הם אמרו כאילו זה לא נוח. מה, כשאני חושבת על בית המקדש, באופן הכי מעשי שאפשר, נשמע לי מה זה בלגן. קורבנות נראה לכם אטרקציה, לא יודעת, נראה לי בלגן. כהנים, נראה לי בלגן, תומה וטהרה, וואי. כאילו, אם נמד ג'וק בחדר שלך, את כאילו זה, הבנתם? לך תטבול ולחזור, וזה בלגן, זה בלגן. מי צריך את זה בכלל? למה אנחנו מתגעגעים בכלל? כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אנחנו צריכים להבין שזו מציאות שכל כך לא מוכרת לנו. וזה בדיוק על זה הבכי. אבל מסתבר לפי הרב דסלר שאנחנו ממש מכירים מאוד בחיסרון של הבית הזה. איך? על ידי הצרות הפרטיות שלנו. שזה פשוט חידוש מטורף, שבאמת גם אותי דוחף באופן אישי להתייחס לכל הכאבים הכי פרטיים של כל אחד, כי זה פשוט המהות של הגאולה. בואו נסביר. אומר, על ידי מי שמרגיש את גלות השכינה, שבתוך עצמו, אומרת, לא מספיק שאני לא מצטערת על זה שאין לי בית מקדש. אני חושבת שזה יהיה לי יותר מסובך לחיות עם בית מקדש. רק בגלל שתלמידי חכמים אמרו שזה טוב, אז אני מאמינה להם. אבל אני לא מרגישה את זה בכלל. אני לא מזדהה עם זה בכלל. איך נזדהה עם זה? וזו השאלה שבעצם הלכתי איתה במהלך הילדות ועוד, של איך אני אתחבר להם? אז אני מבינה שהוא חשוב. סליחה, אני מבינה שהוא חשוב, אני מבינה שהוא טוב, אני מבינה שצריך אותו. אבל לא רק שאני לא מתחברת, אני לא מבינה מה זה בכלל. אוקיי? אז עכשיו אנחנו מבינים שעל ידי הצער האמיתי שיש בעולם שלי, צערתם פעם על משהו? כאב לכם פעם משהו? זה שכאב לכם והצטערתם, זה להרגיש טיפי את הכאב העצום שבחיסרון שאין פה בית מקדש. נסביר תכף עוד קצת ואז אני אסביר את זה למעשה, בסדר? הרי זה כבר תיקון לגלות השכינה שבליבנו. כאומרם ז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אני מתאבלת על ירושלים בכל כאב פרטי שלי, שימו לב. פירוש גם אתה רואה התיקון בפנים לבבו ושמח בו. וזה עניין של קביעת בחייה לדורות. אף שמשמעותה עונש, זאת אומרת, אתם בכיתם בחייה של חינם, ללא סיבה מתאימה. לא שנאו אתכם. עכשיו תבכו בחייה של דורות עד שתבינו כמה השם אוהב אתכם. הבחייה לדורות מטרתה לעורר את הנקודה הפנימית של הלב הפנימי, פנימי, פנימי של אהבת השם אותנו. זה נראה כמו מדכא, זה נראה אפל, זה נראה עצוב, זה נראה מזעזע, אבל מסתבר שאותו כאב שיש לך בתוך הלב, בפנים, 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 הוא באמת צער השכינה, והוא בא לידי ביטוי בתוך הלב שלך. ולא עוד אלא שכל הצרות שהשם הביא על עמו, תכליתן, שימו לב, לסבב לאדם סיבות נפשיות עד שיצטער על חורבן בית המקדש הרוחני שבלב. והיא היא דרך הגאולה. אז באמת יש לנו 5 דקות, והמשך המאמר הוא באמת המשך של ההסבר של הדבר הזה, אבל אולי נקרא רק את הקטע של בחייה של המת ואת הסוף. כאן לא מועילה הרמה כנגד היצר, אמרנו, אי אפשר לטפל בכאב כזה עצום של בחייה שכביכול היא מיותרת, כביכול, אבל מה זה היא מיותרת? היא הביאה חוסר ביטחון. מה הדבר שהכי כואב לכם? תחשבו על כל דבר שמציק לכם בחיים, כל דבר שקשה לכם בחיים, מה אתם מרגישות? פחות אהבה, פחות שמחה, פחות אושר, כן? הצער הזה הוא בעצם נועד להגיד שבלי בית מקדש אין לנו חיים. אין לנו חיים באמת. החיים שלנו לא שווים שום דבר בלי החיבור של הניצוץ הפנימי של אהבת השם אותנו. לא שווה. אם כל פעם שאת מצטערת תביני שאת חסרה שם אהבת השם בחוויה שלך, כי אלוקים אוהב אותך כל הזמן. כל הזמן הוא משפיע עליך שפע. כל הזמן אוהב אותך, אבל יש נקודות שאי אפשר להתכחש אליהן, של כאבים מטורפים שאנחנו מרגישים במציאות של החיים שלנו. באותה נקודה, ריבונו של עולם רוצה להזכיר לך שחסר לך משהו עצום במציאות, והוא בית המקדש, החיבור של ההבנה שאלוקים רק אוהב אותנו. אין דבר כזה בשנאת השם אותנו. אין מציאות כזאת. אוקיי?
אבל לא מתי הם מחו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם.
שהם הגיעו למדבר ולא היה להם מים ואחר כך...
בגלל זה נחם.
כן, זה הסיבה.
בגלל זה הם כבר בחייה לדורות.
בגלל זה לא מצליח, ושימי לב על מה חרב ירושלים, כן, על מה חרב ירושלים, על שנאת חינם. כי בסוף, אם אנחנו לא עושים את זה מול ריבונו שלנו, אנחנו עושים את זה אחד מול השני. סתם לא רלוונטי. איך אנחנו מתקנים את זה? באהבת חינם. מה זה אהבת חינם? זה אהבה גם בלי סיבה, מעצם היותנו. אם דיברנו על זה במשך השנה, שאהבת השם לא תלויה בכלום. ואהבת העצמי, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, איך לאהוב את עצמי, בלי תלות בשום דבר. לא משנה. לא משנה בכלל. מה עשית או לא עשית? את אהובה נקודה. יש לך נשמה אלוקית, תאורה, תאורה, תאורה. וזה שזה לא בא לידי ביטוי כרגע, זה כי זה מלא מלא כיסויים. והכיסויים האלה באו להזכיר לנו שיש את זה בפנים הלב, ובוודאי ובוודאי באופן כללי. כאן לא מועילה הרמה כנגד היצר, תיקון בדרך חיצונית, אלא חיסרון של פנימיות צריך לתקן על ידי מציאת דרך לפנים האדם. אתם מכירות את זה? שאפשר שיהיו כזה, שידברו על דברים חשובים, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, חשוב. אבל יש את הרגע הזה בשיעור שפתאום הלב שלך נדלק, אתה אומר, וואו, נגע בי. מה זה הדבר הזה? לכאור אמר, דברים חשובים גם לא נגעו בך, לא נגע בך, לא נורא. אבל למה את רוצה שזה יגע בך? את מבינה שזה חשוב, למה את רוצה שזה יגע לך בלב? כי אין דבר כזה בלי זה. יש חשיבה, יש תפיסה, יש תורת ישראל, חשוב מאוד, בלי שזה, כן, בלב, פנימה, באופן אמיתי, שאת יודעת מה את, הפרט שלך, צריך לעשות פה, כדי להופיע יותר גאולה ויותר ישועה בעם ישראל, אז זה כאילו לא נאמר כלום, את אפילו לא זוכרת את זה בסוף, כן? אבל משהו שנגע בך, תזכרי אותו שנים, גם, לצערנו, גם באופן שלילי, אוקיי? אז נגד בחייה של חינם עלינו להציג בחייה של אמת. כל השערים, שערי בקיעת הטמטום, ננעלו מאז נחרב בית המקדש. חוץ משער אחד, שער הדמעות. שער השמיים, שער השכינה, הוא גם שער ללב האדם. בא במידה שזוכה האדם לפתוח את ליבו ולהחדיר לתוכו מהאמת הצרופה, באותה המידה פתוחים לפניו גם שערי השמיים. שימו לב שאנחנו רוצים להגדיל את החוויה האמיתית, פשוט אנחנו לא מרגישים, אבל את החוויה האמיתית שריבונו של עולם אוהב אותנו כל הזמן. אין דבר כזה בשנאת השם אותנו. אם נבין את זה, גם נוכל לראות את אהבת עצמנו ואהבת החבר שלנו, גם אם הוא לא חושב כמונו, כי זה לא הנקודה. אנחנו מתווכחים על מסביב במקום על המהות שלנו. באמצעות חמשת העינויים שבתשעה באב, וציורי החורבן שבקינות, אפשר להתעורר להגיע לידי בחייה אמיתית הנובעת מן הלב. והיא שורש התיקון לגלות השכינה ופתיחת שער הגאולה, וזה סודו של תשעה באב. בתשעה באב יש לנו אפשרות להתרכז רק בעוד כמה זמן זה נגמר, ווואי, אין לי כוח לזה, ואימא לי, אני חלשה ועייפה. ואפשר גם לנסות להתכוון, לקרוא משהו שמדבר על זה, אבל עדיין, 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 יש לנו חסימה. והחסימה שלנו בתוך הנקודה הזאת היא זה שאנחנו לא מבינים שזה באמת, באמת, באמת מתקן הצער שלנו, מתקן ופותח את הלב שלנו לתשובה. בעזרת חמשת העינויים, כשאת רעבה, כשאת צמאה, כשאת חלשה, משהו בך מתנוצץ ונזכר שזה מועיל, מועיל, מועיל לגאולה. למה זה מועיל? כי כשאת מרגישה את הגוף, את מבינה, את מבינה כמה את חלשה באותה נקודה, את מבינה כמה, כן, אין לך כוח, מה זה בן אדם? תוך שנייה, כן, הוא קצת לא אוכל, קצת לא שותה, זה ממש עינוי, כן? והעינוי הזה, הצער הזה שמעורר את הלב, לחוסר הנוחות, את מרגישה, וואי, מכוח, זה מעולה. למה זה מעולה? כי זה מעורר את הלב. דווקא להתכחש לזה, ולהגיד, יאללה, שטויות, יעבור עוד מעט. לא, תקשיבי למה קורה לך ביום הזה. תקשיבי מה קשה לך. כשאת מקרקרת לך בטן ואת רעבה, זה טוב להרגיש. לא כדי להיות בייסורים חס ושלום, אלא כדי להבין שזה דרך, שזה מפתח, שהתשובה העמוקה ביותר של עם ישראל נמצאת דרך ההתבוננות במה שכואב לנו. לא שאנחנו רוצים כאבים מלכתחילה, לא שאנחנו מזמנים אותם בכיף, מה שנקרא, שרק יבואו, אלא כשהם באים הם פותחים שם פתח, ותדעו שבכאבים הכי עמוקים של אדם, באמת שם סוד הגאולה הפרטית שלו וממילה גם הכללית. זאת אומרת, כשכואב לך משהו, שקשה לך משהו, ואת רוצה לפתור אותו, זה בגלל שאת רוצה לגאול את עצמך מהכאב הזה. וזה בדיוק מה שיקרה גם לאומה שלנו. כשאנחנו מסתכלים על האומה ועל החורבן הכללי, אנחנו מבינים שעל ידי זה שבכינו סתם בכי שאין לו הצדקה, עכשיו אנחנו בונים את הקשר הכי עמוק עם ריבונו של עולם, אוקיי? על ידי הצער והבחייה, אני בשורות האחרונות, באים לידי הכרה בגלות השכינה, מכינים את הדרך לגאולה. אז זה אומר, וכאן מקור השמחה והנחמה, וזה עניין תקנת שבע דנחמתא אחר תשעה באב, וכבר אמרו זכרונם לברכה שהמשיח נולד בתשעה באב, הלוואי שהוא כבר נולד, השם יזכנו לראות את אורו בקרוב, בהקמת השכינה מאחרה, והרמת קרן התורה במהרה בימינו אמן. אז בעזרת השם, אנחנו מבינים, אני תמיד מתרגשת בקטע הזה, שזה ממש הצלחתי להחזיק מעמד עד עכשיו, שזה יפה, אבל באמת, שכל הכאבים, כאילו שאנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על העינויים של תשעה באב, על הימים של תשעה באב, על האבלות, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שעם ישראל בכאב גדול. לא רק מה שקורה בחדשות, כל אחד מאיתנו. תחשבו על עצמכם, כל אחד יש לו משהו. משהו להתמודד איתו, משהו להתגבר עליו, משהו להשיג אותו. אנחנו עבודים, ואנחנו כל הזמן אומרים, וואי, מה יש לי? וואי, למה זה לא מסתדר? וואי, רק אצלי זה ככה. וואו, זה קשה. אני יכולה להבטיח לכם שכולם אומרים את זה. כל אחד מהזווית שלו, למה? כי חסר לך משהו באמת. כל כך רוצים לשמוח, ואנחנו כל כך רוצים להצליח. ואתם מכירים את זה שבן אדם מחפש איזה עבדה, ומנסים להשלים לו את זה בדרך אחרת. ילד איבד משהו, איזה משחק, מביאים לו משהו אחר, והוא בוכה, בוכה, אומר, זה לא מה שאני רוצה. אז כאילו ריבונו של עולם אומר לנו, תקשיבו, אתם מחפשים בכיוון הלא נכון. אתם מנסים להגיד, טוב, רק את זה ואז יהיה לי טוב, ורק את זה ואז יהיה לי טוב. ואנחנו לא מבינים שדווקא הכאב הזה זה התבוננות פנימית, על מה שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו ואת העולם, ובעזרת השם להביא בתוך הכאבים הפרטיים שלנו, שכבר אי אפשר להתעלם מזה. מי שיכולה להגיד הכל טוב וברוך השם, ושתגיד תודה על כל הטוב, כי זה גם מרפא אותנו. וכשכואב, לא להתעלם, להגיד אני משתמשת בכאב הזה כדי לפתוח את הלב שלי עוד קצת, כדי לקרב את הגאולה, ברוך השם. שאני סתם נראה לי שככה אני אין מה לעשות.
אבל חזק, כאילו לכמה אנחנו רואים את זה, כאילו להגיד, כאילו באמת הכאבים שלנו בגלל משהו גדול.
נכון, את לא בכאב פרטי. אף פעם אנחנו לא בכאב פרטי. תמיד אנחנו בכאב עמוק של משהו ששייך לכולם. רק שאני צריכה להתבונן באופן פרטי, איפה חסום לי, איפה תקוע לי, איפה. אבל בסוף זה משהו גדול, זה לא משהו שלי לבד. בעזרת השם שנזכה עוד השנה. כן. להפך, זה הכלי שלנו. בסוף תגידי, תקשיבי, אני אגיד לך משהו כאילו בצורה הפוכה. דוד מלך ישראל כבש את הזה, עשה ככה, ובסוף הוא היה צריך לאכול ולשתות וללכת לשירותים ולהתקלח ולעשות דברים של אנושים. זה לא מצמצם אותו. זה להבין שככה זה נבנה. כשאני כואבת את הכאב הפרטי שלי ואני מרפא אותו ואני מבינה שכל הכאבים כולם אפשר לתת להם כותרת, זה מזה שאנחנו לא בטוחים באהבת השם אותנו לפי זה. אז אם אני מתקנת את המקום הזה אצלי, אני מצליחה לפתוח ולהאיר את הנקודה הזאת אצלי, ולעזור לעם ישראל באמת, בפועל. כי תגידי, איך את יכולה עכשיו לעזור בסיפורים של הרפורמה? סתם, אני אומרת, יש לך איזה דרך? לא יודעת, איזה בלגן, איזה פחד. אבל אם את ואת ואת יהיו בטוחות באהבת השם אותנו, שאין מצב שהוא זונח אותנו, שאין מצב שהוא עוזב אותך לבד בכאב שלך, את צריכה לעבור את זה, כמו שאמרנו בשיעור, שיש איזו נקודה שנוגעת בך, אז היא באמת נוגעת בך. ואז את יכולה להשפיע עליה עם העולם, כן? להשפיע איתה על העולם, ולהשפיע את אותה טוב החסד, כן? אז זאת אומרת, הנקודה המשמעותית פה זה היכולת שלנו לקחת את הפרט שלנו ולהשפיע על הכלל, לא לצמצם.
זה לא...
לא הבנתי?
לא לצמצם.
ברור, זה מרחיב. תחשבי שמלא אנשים יהיו כמו אנשים שאת מעריצה. מלא אנשים יהיו כאלה. שהם יצליחו להגיד, השם אוהב אותנו באמת, 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 זה סתם טעות אופטית, סתם חשבנו את זה, סתם לא הבנו, זה הזוי. אז איזה ברכה תהיה פה בעולם? כולם יהיו משוכנעים בזה, זה יהיה מיעוט של המיעוט של המיעוט שאלה וכל הרישה כאשן תכלה, זה ייגמר. אבל אם כל אחד בטוח שהצרות שלו הן פרטיות שלו, וזה רק אצלו, ובכלל לא קשור לכלום, אין דבר כזה לא קשור לכלום, אנחנו מארג אחד שלם שקשור אחד לשני. והשמחה שלך זה השמחה שלי, והגאולה שלך זה הגאולה שלי. ואני תלויה בך ואת תלויה בי. זה מה שאנחנו התבלבלנו ולא הבנו, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. אז זה נראה כאילו אני מתעסקת באיזה משהו פרטי שלי, ומה זה יעזור, ואיך זה יעזור לעולם, ומה זה יעזור. זה מה שעוזר. כי... יכולה כל היום להיות בבית המקדש. תדעו לכם שבאמת כשאני הייתי פשוט בורחת מהימים האלה. אני אומרת, לא רוצה להיות בזה בכלל. לא רוצה. מה? כאילו למה שיחרפו אותי להיות בבאסה? לא אהבתי. לא אהבתי את הקונספט. אבל אם אני מבינה שבמילא בחיים שלי חסר לי את הדבר המרכזי. והדרך לברוא או להיות שותפה בהבאת הגאולה זה לרפא את המקומות האלה, אז יאללה, אז אני מוכנה, כי זה באמת חסר, במילא זה חסר לי, ובמילא ביומים זה חסר לי. ואז אני יכולה לחשוב על בית המקדש כל הזמן, לקוות ולצפות לישועה.